נדבר בעזרת השם בחומש במדבר, פרשת נשוא. זה תמיד הפרשה שקוראים אותה בשבת שאחרי חג השבועות. זו הפרשה שיש בה מכל הפרשות בתורה הכי הרבה פסוקים, 176 פסוקים. נדבר בלי נדר בעיקר כמה דברים לפי תורת הקבלה על הפרשה הזאת. הזכרנו שיש בפרשה הזאת 176 פסוקים. גם הפרק הארוך ביותר בספר תהילים, פרק קי"ט, יש בו 176 פסוקים. למה? כי יש בו 8 פסוקים שמתחילים באות א', 8 פסוקים שמתחילים באות ב', וכן על זה הדרך. כל אות מא' ב', 8 פסוקים שמתחילים באות הזאת. אז 22 אותיות א' ב' כפול 8, זה 176. וגם המסכת הכי ארוכה בגמרא, יש בה עד דף קי"ו, מסכת בבא בתרא, זה דבר מאוד מעניין. גם הפרשה הכי ארוכה בחמישה חומשי תורה, יש בה 176 פסוקים. גם הפרק הכי ארוך בספר תהילים, יש בה 176 פסוקים. וגם המסכת הכי ארוכה בש"ס, מבחינת מספר הדפים, אז יש בה עד דף 176. על כל פנים, בפרשה הזאת, חלק גדול מהפרשה, בפרק זין, מתחילתו כמעט עד סופו, זה גם פרק ארוך מאוד, יש בו 89 פסוקים, אז כמעט כל הפסוקים מדברים על הקורבנות שהנשיאים הביאו בחנוכת המשכן. זאת אומרת, כשחנכו את המשכן, זה היה בשנה השנייה לצאתם ממצרים, בראש חודש ניסן והלאה, היה ימי חנוכת המשכן, אז גם ימי המילואים, ואז הנשיאים הביאו קורבן. אז זה מדבר את הפרשה, זה כתוב כל נשיא בפני עצמו, הקורבן שלו וגם הקורבן משותפים. אז זה בערך חצי הפרשה מדבר על העניין הזה, החצי השני של הפרשה. אומרים חז"ל, שפה אנחנו רואים בחנוכת המשכן שהנשיאים היו הראשונים שבאו להקריב קורבנות. לעומת זאת, בפרשת ויקהל אנחנו רואים שבתרומות שהיה לחומש שמות בפרשת ויקהל, אנחנו רואים בפרק כ"ז שבתרומות שתרמו בני ישראל עבור בניית המשכן, הנשיאים כתובים אחרונים. בפרק למדי פסוק כ"ז בחומש שמות כתוב, אחרי שכתוב את כל מה שבני ישראל הביאו לתרומת המשכן, בסוף כתוב והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן ואת הבושם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטור את הסמים. אז הם היו האחרונים, והם היו דברים חשובים אבל דברים בודדים. אומרים חז"ל שהייתה עליהם תביעה שהם לא הזדרזו, הם חשבו אנחנו נחכה, מה שחסר את זה נביא, זה הכי חשוב להביא את מה שקשה למצוא, אבל לא, היה מעורב בזה משהו של חסרון זריזות, אז זה היה פגם. אז לתקן לפגם הזה, בפרשה אצלנו, פרשת נשוא, הם היו הזריזים הראשונים להביא קורבנות. כך מביא רש"י בשם חז"ל, וחז"ל מדייקים לזה, שלכן בפרשת ויקהל בפרק למדי פסוק כ"ז שכתוב את המילה הנשיאים, אז כתוב את זה חסר יוד, דהיינו כתוב את המילה הנשיאים בצורה כזאת, והנשיאים וו, ה', נ', סין, א', מ', אין יוד לא אחרי הסין ולא אחרי א', והנשיאים וו, ה', נ', סין, א', מ', לא כתוב יוד לא אחרי הסין ולא אחרי א'. לעומת זאת אצלנו בפרשת נשוא, כשכתוב הנשיאים, כתוב את המילה הנשיאים, היא כתובה כמה פעמים, פעם אחת פסוק ג', שתי פעמים פסוק י', הכל בפרק ז', אז כתוב את זה עם י', בשתיים הם כתוב את היוד אחרי א', באחד כתוב אחרי הסין. אז אומר רש"י שזה מרמז על הדבר הזה. שם שהיה עליהם תביעה למה אתם לא הזדרזתם, נחסר היוד מהמילה שלהם, ואילו בפרשת נשוא שהם הזדרזו חזרה היוד למקומה. צריך להבין מה המשמעות הזאת, אם זה כתוב מלא יוד או חסר יוד. העניין הוא כזה, יש יסוד גדול בתורת הקבלה שהנשמה של האדם נחלקת לכמה וכמה חלקים. באופן כללי מחלקים את זה לחמש חלקים, ואלו הם נפש, רוח, נשמה חיה יחידה. נפש זה החלק הכי חיצוני. רוח זה יותר פנימי. נשמה עוד יותר פנימי. חיה עוד יותר עמוק. יחידה עוד יותר. אדם מרגיש לפעמים שיש לו איזה משהו, תעצומות נפש, חזקות מאוד. איזה חלק נוסף בנשמה התחיל לפעול, או שהוא קיבל איזה חלק נוסף לנשמה. מלבד זה, כל אחד מהחמישה חלקים האלו נחלק להרבה חלקים. וכתוב בזוהר בפרשת משפטים, כשנולד האדם הוא מקבל את הנפש. כשהוא מתקדם יותר בעבודת השם הוא מקבל רוח. אם הוא זוכה יותר מקבל נשמה, וכן על החיה ויחידה. מי שרוצה לראות בפרטות הרבה דברים על החמישה החלקים האלו, יש ספר בשם שערי זוהר, שכתב אותו רבי ראובן מרגליות זיכרונו לברכה. אז שם הספר הוא מסודר על סדר הש"ס והמדרשים, בביאורים למדרש רבה, אז יש שם מאמר ארוך על החמישה החלקים האלו של הנפש. חלק גדול מספר שער הגלגולים של הארי ז"ל מסודר על עניין הבנת חמשת חלקי הנפש, איך מפעילים אותם, איך זוכים לקבל עוד חלקים, עוד בחינות. כי צריך לדעת שאדם זוכה לקבל עוד בחינה מחלקי הנפש, זה מעלה את העוצמה הרוחנית שלו פי כמה וכמה, מכל הבחינות. אז אנחנו צריכים לדעת איך מביאים עוד חלקים, וגם את מה שכבר יש, איך מתקנים את זה. אומר רבי שלום שרעבי בספר נהר שלום, זה אחד מספרי היסוד של הקבלה, מודפס בסוף ספר עץ חיים. המעשים של האדם הם הקובעים את מצב הנפש. אם הוא עושה מעשים טובים, הם מתקנים את הנפש. אם חס וחלילה ההפך, פוגמים את הנפש. הדיבורים משפיעים ברוח. הכוונות בנשמה. המחשבות, זה יותר מחשבה מרוכזת וחזקה מהכוונות, זה בחיה. והראות העילה, עדיין ההתלהבות, ההתלהטות אל השם יתברך, זה את היחידה. כל זה לצד הטוב, אבל חס וחלילה גם לצד שני בעבירות. עבירות מעשיות פגומות בנפש, עבירות בדיבור ברוח, הכוונות הלא טובות בנשמה, מחשבות לא טובות בחיה, והתלהטות חזקה לדברים לא טובים ביחידה. אפשר לשאול על הדבר הזה שאלה גדולה. אם זה ככה, אז למה העונשים הכי חמורים שבתורה כתובים על עבירות מעשיות? אם זה על רצח, אם זה על חילול שבת, הם צריכים להיות שעל עבירות במחשבה יהיה את העונשים הכי כבדים, כי זה במקום הכי עמוק, הכי גבוה פוגם. התשובה היא, נכון שמבחינה מסוימת זה כך. הגמרא אומרת לכן, מסרת יומן דף קפטט ומדע אלף, שמבחינה מסוימת אירועי עבירה קשים מעבירה. אבל, בסך הכל, כשאדם פוגם בבחינה הנמוכה, אז אין לבחינות העליונות מושב לשבת עליו. אז זה ממילא גורם גם נזק לבחינות העליונות. אבל בישיר זה פוגע בבחינות הנמוכות. אבל בסך הכל, נזק, עבירות מעשיות, הן גורמות את הנזק החמור ביותר. אומר בספר מצילת ישרים בשער הזריזות, ספר מסילת ישרים מחולק לפי שערים. אחד השערים זה שער הזריזות. אומר, יש שני סוגים של זריזות. יש זריזות חיצונית, שאדם בפועל רץ, איפה שיש מצווה הוא רץ מהר, לא להפסיד את זה. מזדרז, עושה הכל במהירות. ויש זריזות פנימית, שזה התלהטות הנשמה אל השם יתברך. אומר, היותר חשוב זה הזריזות הפנימית. אבל החיצוניות מעורר את הפנימיות. אם אדם מתנהג בזריזות חיצונית, יש מצווה, הוא רץ מהר, מעורר את החשק שלו, אז הוא מתקן חזק גם את הבחינות היותר פנימיות. אז הוא אומר, עיקר הזריזות החשובה זה הזריזות הפנימית, שיש התלהטות של הנשמה, הוא מתלהב אל המצווה, כל כולו משתוקק, מתי אני אקיים את המצווה, איך אני עושה את זה הכי טוב. אבל הזריזות החיצונית היא המביאה את הזריזות הפנימית. אם אתה מתנהג לפירוץ בעצלות, זה עלול לחבות אצלו את ההתלהבות הגדולה. ועוד כתוב בכתבי אריזל, כל העולם כולו מכוון לאותיות של שם י' ק' ו' ק'. בהרבה צורות זה מכוון כנגד ארבעה אותיות האלו. וכנגד עוד חלק חמישי זה קוצו של י'. מה זה קוצו של י'? יש מפרשים הכוונה, מעל ה-י' יש תג שעולה למעלה, זה הקוצו של י'. מי שיסתכל בספר תורה יראה את זה. צריך לעשות את זה קטן, שזה לא יראה כמו זה למד קטנה, כל היוד עם, עם הקוץ העליון הזה. וזה מחולק כנגד החמש בחינות האלו. ארבעה אותיות שם הוויה והקוצו של יוד. על דרך שהזכרנו את החלוקה למעלה. נפש רוח נשמה חיה יחידה. הנפש מחוברת לאות ה' האחרונה של שם יוד כבבקי. הרוח לאות ו' של שם יוד כבבקי. הנשמה להי הראשונה. החיה ליוד. היחידה לקוצו של יוד. אז היחידה זה הכי גבוה. הנשיאים, כאשר נהגו כביכול בעצלות, אני מדגיש שאנחנו מדברים בדקות, לא לקחת את זה כתביעה במושגים שלנו, דבר במושגים דקים, הם כיוונו לשם שמיים, אבל היה להם איזה תביעה, בפרשת ויקל, בתרומת המשכן, שהם התעצלו כביכול, אז נחסר היוד, היוד הזאת שמורה, על יוד של יוד כבבקה, שכלול בה קוצו של יוד, שהוא המורה על בחינת, הראות העילה, ההתלהבות, על בחינת היחידה, הוא נחסר מהם. ואחרי זה, בהקרבת הקורבנות של המשכן, הם הזדרזו להביא את התרומה הזאת. ואז על זה הוחזר היוד הזאת לשם שלהם. אז מה שלנו יש ללמוד מזה? שהזריזות אל המצוות זה לא דבר קטן. זה דבר גדול מאוד שיכול להביא ולחזק ולהעיר ולתקן את החלק הכי עליון שבנפש, את החלק שנקרא יחידה. והזריזות כוללת הרבה דברים. דבר ראשון, לנצל את הזמן ללימוד תורה ועבודת השם כמה שיותר, כל אחד לפי יכולתו ואפשרותו. לא להתעצל ולפתוח ספר קודש ללמוד בו. לא להתעצל כשלומדים להתלהב, ללמוד עם חשק, עם כל הנשמה. לא להפסיד שום תפילה, שום מצווה. לא להפסיד עזרה לזולת, כל מתי שהוא אדם צריך עזרה להזדרז לעזור לו. ומאיפה זוכים אל הזריזות הזאת? כשאדם יודע שהערך העליון של כל החיים כולם זה הקשר עם השם יתברך, זה התכלית של הכל. עברנו בימים האחרונים את חג השבועות. יהודי אחד מהפעם לרב ואמר לו, כבוד הרב, עברנו טוב את חג השבועות. אמר, אל תאמר, עברנו את חג השבועות, נוסף עלינו חג השבועות. קיבלנו אורות רוחניים מהשם יתברך, מכאן והלאה מלווים אותנו יותר אורות מאשר עד חג השבועות הזה. אומר הרבי בוגרד ספרות הצניעות, הפרק ה' ל"ד טור א', בכל דור ודור יש בחינה של מתן תורה לכלל ולפרט. רק צריך לזהות את זה. לא תמיד בן אדם קולט איפה זה אצלו בחיים. ללמוד מזה. אחד מקבלות התורה הכי גבוהות שהיו במהלך הדורות זה כתוב בגמרא במסכת גיטין בדף נ"ז עמוד ב', סיפור מחריד, סיפור מחריד. התלבטתי אם לספר אותו כאן, שלא לזעזע את האנשים יותר מדי. אבל אמרתי, אם חז"ל שמו אותו בגמרא ולא פחדו מלזעזע אותנו, כנראה שאנחנו צריכים קצת את ההתעוררות הזאת. אומרת הגמרא, בשעה בזמן גלות רומי, בני ישראל יצאו לגלות, לקחו את הגולים באוניות מארץ ישראל לרומא. באחת האוניות, הייתה אונייה גדולה במוצגים של הימים ההם, אז אי אפשר היה לעשות אוניות ענק כמו שיש בימינו. האוניות אז לא עלו על מנועים חשמליים, זה היה הולך על מפרשים. אז זו האונייה שהייתה נקראת יחסית גדולה. היה שם 400 ילדים וילדות שנלקחו בשבי כדי להפוך אותם לגויים, רחמנא ליצלן. הילדים היו ילדים יחסית קטנים, לא כל כך הבינו את העניין. בהמשך הדרך, באמצע הים, התחילו לראות שפתאום לא נותנים להם ללמוד, לא נותנים להם להתפלל, לא נותנים להם אוכל כשר, לא רוצים לתת להם לשמור שבת, מנסים להכריח אותם לאכול אוכל טרף. הם הבינו שהתוכנית זה להפוך אותם לגויים. הם החליטו, זה לא עסק. יש להם פה את ההזדמנות לקפוץ לתוך הים ולטבוע. יותר טוב להם למות מאשר לחיות כגויים. אבל היו ילדים, לא היה להם שם רב לשאול אותו, מותר לעשות את זה או אסור לעשות את זה? כולם הילדים. שאלו אחד את השני, עמד הגדול שבהם, ודרש להם מפסוק בתהילים בפרק סמכת, שכתוב שם, אמר השם, מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. אמר להם, זה הולך על מצב כמו שלהם, שאם הם קופצים לים, הם מגיעים כולם לעולם הבא. דבר ראשון, כל הילדות קפצו. אומר החזון איש, הקשר הנפשי של נשים להשם יתברך הוא יותר מהיר וישיר מאשר אצל גברים. אצל גברים יותר צריך בקור המבחן, ככה טבע של גבר יותר להעביר את הדבר בקור המבחן. עמדו הילדים, אמרו, אם הילדות כך עושות, אנחנו צריכים מקל וחומר גם לעשות כך. קפצו גם הם. ועליהם הפסוק אומר בתהילים בפרק מ"ד, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. מה החז"ל לימדו אותנו בסיפור הזה? עד כמה האמונה והידיעה שכל התכלית של החיים זה הקשר עם השם יתברך היו חזקים באותו הדור. אומר החזון איש ביורה דעה סימן ב', שבימים ההם היה הרבה ניסים ונפלאות שכולם ראו אותם. גם עוד בתקופות שאחרי זה. הגמרא מספרת במסכת תענית שהצדיק שקראו לו אבא אומנה, אבא זה היה השם שלו, אומנה הכוונה שהתפקיד שלו, המקצוע שבו הוא היה מתפרנס, היה מקיז דם. פעם היה תרופה כזאת להקיז מהבן אדם דם, שככה היו מרפאים כל מיני מחלות. זה היה מקובל מאוד בכל ספרי הרפואה העתיקים, מדובר על זה. אז הוא היה אבא אומנה, הוא היה צדיק גדול מאוד, הרבה הרבה זכויות היה לו, הוא היה עוזר לבני אדם בצורה שאי אפשר לתאר, מטיב עם בני אדם. פעם שתי צדיקים רצו לנסות אותו עד כמה טוב הלב שלו מגיע. הם באו אליו הביתה בשעת לילה מאוחרת, אמרו לו, אין לנו איפה לישון. אמר, בבקשה, ברוכים הבאים. הביא להם חדר, שם להם את השמיכות הכי טובות שיש לו, נתן להם. בבוקר הם קמים מהשינה, לקחו איתם את הסמיכות. הוא לא ראה, הוא לא היה כשהם קמו, הלכו לזבו את הבית, הוא כבר יצא מהבית לעבודה. מה הם עשו עם הסמיכות? חיכו עד הזמן שהוא חוזר מהעבודה, ניגשו אליו ברחוב, אומרים לו, אנחנו רוצים למכור את הסמיכות האלו, אנחנו רק לא מבינים במחירים, תגיד לנו כמה זה שווה, בכמה למכור את זה. והוא מזהה, זה הסמיכות שלו. הוא רואה, הוא מבין, זה הסמיכות שלו, אין פה על מה לדון. במקום לצעוק עליהם, לתת להם שתי סתירות, הוא עונה להם, כך וכך המחיר של זה. אמרו לו, מאיפה אתה יודע? אולי אתה טועה במחיר. צוחק, אומר להם, מה זה, מאיפה אתה יודע? אתם יודעים הרי מאיפה לקחתם את זה, אתם לקחתם את זה מהבית שלי. אני יודע בכמה קניתי אותם, במחיר שקניתי אותם, זה המחיר שאמרתי לכם. אמרו לו, אם אתה מזהה שזה שלך, אז איך אתה ככה שותק, רגוע, לא אומר לנו כלום? מה אתה חשבת? מה נראה לך? מה חשבת עלינו? אומר, חשבתי שבטח יזדמן לכם איזה מצווה עצומה, אולי פיקוח נפש או משהו שצריך להשיג כסף, ובשביל זה לקחתם את זה. אז אמרו לו, טוב, אנחנו באנו באמת לבדוק כמה אתה ותרן, כמה אתה אף פעם לא מתרגז על אנשים, לא מבזה אנשים, כמה עוזר לאנשים. ראינו, אתה המקסימום. בוא, אנחנו עכשיו באים להחזיר לך את זה הביתה, אין לנו מה לעשות עם זה, רק רצינו לבדוק אותך. אומר להם, לא, אני כבר, בדעה שלי כבר החלטתי, כך אומר להם, שהוא כבר החליט, שהוא נותן את זה לדבר מצווה, לצדקה, הוא לא ייקח את זה בחזרה. אמרו, אין לנו מה לעשות עם זה. אמרתי, תעניינו, איפה אתם רואים איזו משפחה עניה, שאין להם סמיכות, ותנו להם את זה, וכך עשו. אומרת הגמרא, שכל יום היו שומעים בת קול בכל העיר, קול שמיימי, שלום עליך אבא אומנה, מדי יום ביומו, כך היו שומעים. והיו יודעים בזכות הצדקות שלו, בזכות המצוות שלו. עוד הרבה ניסים היו, ניסים גלויים. אומר חזון איש, לכן אז האמונה הייתה כל כך חזקה, אפילו אצל ילדים הכי קטנים האמונה הייתה מוחשית. גם בספר מגיד מישרים של רבי יוסף קאוזץ על הבית יוסף, שהיה חי לפני כ-450 שנה, המלאך שהיה מלמד אותו סודות התורה ודברי מוסר, אז הוא גם אמר לו שיש הבדל גדול בכל המצב הציבורי בדורו של הבית יוסף לעומת זמן התנאים והאמוראים, זמן המקדש וזמן הגלות, שאז הניסים היו מצויים, היו גלויים. אז היה הרבה יותר קל לאנשים להרגיש מחוברים. היום, לצערנו הגדול, זה פחות. אז צריך להתאמץ כדי להתקרב להשם. אבל אז אפילו ילדים קטנים, היה מובן להם וברור להם, המטרה של החיים זה עולם הבא. לחיות כגויים, זה לא שווה להם כלום. ברוך השם שאנחנו לא מעמדים אותנו מהשמיים בקלו ניסיונות של למות עבור התורה והמצוות. אבל לפחות את ההקרבה הקטנה. יש כל אדם והניסיונות שלו, להתגבר על הניסיונות. ששאיפת חיינו תהיה אחת, איך אנחנו מתחברים ומתקרבים להשם ברך. ועם ההתלהבות הפנימית, מבחינת היחידה. ועצה לזכות לזה, אומר מצלת ישרים, כשמזדמן המצווה, להזדרז באופן חיצוני, בצד המעשי, זריזות, לרוץ למצווה. מה זה עוזר על זה? אומר, הזריזות החיצונית מעוררת את הפנימית. החיצוניות מעוררת הפנימיות. זה כלל גדול מאוד. אדם יכול לראות, אם הוא משחק הרבה כדורגל, פתאום זה נהיה מעניין אותו, הרבה יותר חזק מעניין אותו, איזה קבוצה ניצחה, איזה קבוצה הפסידה. המעשים החיצוניים, שהוא הולך לראות את המשחקים, מעורר את הפנימיות שלו, זה מעורר אותו איזה צמאון עז לדעת את זה. על אחת כמה וכמה בקדושה, ששם זה המגנט האמיתי של הנשמה, לשם הנשמה מתחברת באמת. כשאדם מרגיש שיש איזו הצטננות בהתלהטות הפנימית, אז ההצעה הזו מהמסלת ישרים. ההתלהבות החיצונית מעוררת את ההתלהבות הפנימית. כמה שיותר להזדרז למצוות, כמה שיותר לרוץ לכל מצווה. כשאדם הולך ככה, אז הוא מעורר את בחינת היחידה, אז על ידי זה יש לו כוח לקבל עוד חלקים של נשמה. כי כשאדם זוכה לתקן את בחינת היחידה, זה מתקן את כל החלקים שלמטה ממנו. ועל ידי זה הוא זוכה לקבל חלקים עוד יותר גבוהים. כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. כך אומר הפסוק בספר קהלת. אז אנחנו צריכים עכשיו, בימים שאחרי מתן תורה, מתן תורה זה בחינת נעשה ונשמע כמו שעם ישראל אמרו, כמו שכתוב בסוף פרשת משפטים. שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. אומרת הגמרא שיצאה בת קול ואמרה, מי גילה רע זה למלאכי אשר, מי גילה רע זה לבני לעם ישראל שמלאכי אשר משתמשים בו. להקדים נעשה לנשמע, יש בזה סוד. שזה הרבה סודות, אחד מהם, הזריזות נותנת כוח. מה הבן אדם, למה לא רוצה להגיד נעשה ונשמע, אבל קודם ונשמע, אחרי זה נראה אם יש לי כוח לעשות את זה, אולי זה משהו למעלה מכוחותיי. אבל הסוד של נעשה ונשמע, הזריזות מוסיפה כוח. כי זה יותר חיבור להשם יתברך, ואז העוצמה של אדם גודלת בכמה וכמה. וגם כשאדם לומד, אז אדם מתפלל לזרז את עצמו שזה יהיה מכל חלקי הנשמה, בכל ההתלהבות, בכל החשק. זה מה שנותן לזה להעיר לבחינת היחידה שהיא הגדולה שבבחינות. אז אנחנו צריכים בימים אלו לעורר את עצמנו, להבין את הבלעדיות של התורה. שכל החיים כולם, מטרתם, הקשר עם השם יתברך. זה לא פרט בחיים, זה הדבר הכי חשוב בחיים. תמיד לעורר את הקשר הזה. על ידי תורה, על ידי תפילה, על ידי לימוד מוסר, על ידי אמירת תהילים, כל אחד מה שמדבר אליו, מה שמושך אותו. ולעשות את זה עם כל הלב, עם כל הנשמה. וכשאדם הולך בצורה כזאת, הוא מקבל כוחות חדשים. על ידי הזריזות הזאת הוא מקבל כוח חדש. מה אדם מפחד להגיד נעשה ונשמע, אולי הוא יקבל הוראות שקשה לו לקיים אותם. הזריזות מעוררת את כוח היחידה, זה מכפיל פי כמה וכמה את הכוח של הבן אדם. על ידי הזריזות ההתלהבות למצווה הוא מעורר כוחות גנוזים בתוכו. אומר רב חיים ויטל זצ"ל בספר שער הגלגולים, הרבה מחלקי הנשמה של האדם יש לו כוחות עצומים בתוכו והם רדומים, והאדם על ידי פעולות רוחניות מקים אותם לתחייה, מעורר אותם, ואז מקבל כוחות עצומים שלא היה לו אותם קודם. אז מה אתה אומר לבן אדם, איך אתה תגיד נעשה ונשמע, אולי לא תוכל, אולי זה יהיה משהו קשה, לא, על די הזריזות להגיד נעשה עוד לפני שאני יודע מה, הזריזות הזאת, תביא, תעורר את היחידה ותיתן לו כוחות הרבה יותר גדולים ממה שיש לו. והדברים נוגעים לכולנו, בכל מבואר באריזל, בכל יהודי ויהודיה ללא יוצא מן הכלל, גנוזים כוחות עצומים, אורות עליונים שהוא יכול להגיע איתם להישגים נשמתיים, רוחניים, פי מאות ממה שהבן אדם מגיע. רק הבן אדם נמצא בתרדמת. הרמב״ם כותב את זה בלשון שרוב בני אדם ישנים, שקועים בשינה בהבלי הזמן. הבלי הזמן זה השטויות של ענייני העולם הזה, זה מרדים אותם, זה שם שינה לנשמה. וכשאדם מעורר את נשמתו לחפש את השם יתברך, כמו שאומר דוד המלך בתהילים במזמור ממתת, אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. מה כתוב כאן בפסוקים האלה? אומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, מתחיל בלשון עבר שאלתי, מסיים בלשון עתיד אבקש. הוא מתכוון לומר גם בעבר וגם בעתיד, זה מה שאני תמיד מבקש. מה? שבתי בבית השם כל ימי חיי, כל הזמן להיות עוסק בתורה. למה? לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כשאדם זוכה להרגיש את זה בצורה הנכונה, זה אור אלוקי שמאיר בנשמתו, נותן לו סיפוק ושמחה יותר מכל דבר אחר בעולם. אז זה כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגעים מהם ולילה. כך נאמרים בנושא של תפילת ערבית, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגעים מהם ולילה. כמה שאדם יותר זוכה להרגיש שהתורה זה חיים, זה המחיה את נשמתו, על די זה הוא זוכה לקיים והם נגעים מהם ולילה. כל רצונו הופך להיות רצון תורני, רצון קדוש. השם יעזור זכה כולנו, כמה שיותר להתקרב לשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור זכה כולנו, בניין תמקדש במינו אמן, ביד משר צדגן ברבי במינו אמן.